ערב טוב חברים, חייב לומר לכם שאני מסתובב בהרבה מקומות וגם היום הסתובבתי. אני כבר נמצא אחרי נסיעה באשדוד, הוצאות, אחר כך הייתי ברמת גן, אחר כך הייתי בישיבה בקרלין בבני ברד, עכשיו אני פה ובבית מחכים לי בלילה מאוחר. אני מאוד מאוד מעריך את העבודה שנעשית פה, כי אני עברתי דרך רמת השרון ועברתי דרך הרצליה וראיתי את הצלם בלה וראיתי את כל הרחוב, ואני שואל את עצמי, ריבונו של עולם, הרי לא מבוא חברים בני 50-60 שכבר רגל בקופת חולים ורגל בעולם הבא. מדובר בבחורים צעירים שהחיים לפניהם והם בפרשת דרכים והם נמצאים איתנו פה. אני אומר לכם, על זה נאמר ישמחו אלוהיקים כאפרים וכמנשה, אבא יברך את הבן שלו, כל שבת, ובברית מילה, ישמחו אלוהיקים כאפרים וכמנשה. למה לא פירו בן לשמעון? הם בנים שלו. למה לא כזבולון ויששכר? למה אפרים ומנשה שהם נכדים? השאלה ברורה לכל התלמידים, משום שאפרים ומנשה נולדו באינטרנט של מצרים. ראובן ושמעון היו אצל יעקב, חוכמה שהם דתיים, חוכמה שאני דתי בירושלים, וזה דתי בבני ברק. אבל פה, חור במרכז הארץ, הרצליה, אפרים ומנשה, שהם נולדו באינטרנט של מצרים, או באינטרבט, או באינטרוולט, או באינטרחט, או באינטרמט, והם היו דתיים, זה דבר חשוב. אני אומר לכם, אני לא מזלזל ולא בא להחניף לכם, שאני רואה בחורים צעירים בגיל המשוגע עשרה שיכלו לעשות חיים, בטח מחכים להם מכל הכיוונים, ובאים פה מוסרים נפש, אני בהלם, ואני רוצה לדבר בדיוק לפי הרמה שאתם תהנו. אם ירצה השם, הלוואי שאני אענה. ובכן, תלמידים יקרים, הבאתי פה גם דפים על הנושא הזה, אבל במילה אחת. אני רוצה שתבינו מה שאתם לומדים תורה. אם אתם חושבים שאתם לומדים תורה רק בשביל מצווה, להגיד תבוא יומם בלילה, או בשביל עולם הבא, או בשביל להתחתן עם בחורה טובה, יש הרבה דברים מעל זה. אומר לכם ואספר לכם. נתניהו, ראש הממשלה, נפגש עם אבו מאזן, יושב ראש הרשות הפלסטינאית. ואומרים לנתניהו ואבו מאזן, אנחנו נמאס לנו, נמאס לנו כבר עם רציחות ודם, אנחנו רוצים לעשות שלום. נתניהו, נכון, אני אומר, תפסת לי את המילים, אנחנו רוצים לעשות שלום. גם נתניהו, גם אבו מאזן רוצים לעשות שלום. אבל לפני שמתחילים אבו מאזן, מסתם נתניהו, שמע, לפני שאני מתחיל לדבר איתך, כלל אחד שיהיה בידך, שתי מדינות, שני עמים, מהירדן עד הים. הבנת? קראתם את זה בעיתון? הכל מהעיתונים החילונים. שתי מדינות, כמה מדינות, ערבים ויהודים, שתי מדינות, שתי ימים, ומהירדן, שמעת? נתניהו קצת לחוץ, כי ליברמן הרי לא כל כך מסכים על זה, וליברמן זה שר החוץ שלו. אומר נתניהו, שמע, אדון אבו מאזן, אני מסכים, אבל יש לי גם תנאי, שתכירו אתם במדינת ישראל. אמר לו אבו מאזן, נתניהו, תגיד לי, אתה לגמרי ירדת מדעתך? אנחנו לא החמאס. אנחנו הכרנו במדינת ישראל. מה אתה רוצה שכל בוקר אני אגיד נתניהו ישראל, נתניהו ישראל, יש לו שירותים, נתניהו ישראל, נתניהו? כמה אתה רואה? אנחנו הכרנו, כתוב אצלנו, אנחנו מכירים במדינת ישראל. מה אתה מבין את הראש? אומר לו נתניהו, אתה צריך להכיר שמדינת ישראל היא מדינה יהודית. ופה אבו מאזן לא הבין את התרגיל, מה הטריק הזה? אם הם יכירו שזה מדינה יהודית, אם הם יצאו אחר כך זכות השיבה, מה זה זכות השיבה? להביא את הערבים ממלחמת השחרור, נמצאים בכל מיני מקומות, אז יגידו נתניהו, אדוני, מדינה יהודית. הבאתי לתגיד, אדון אבו מאזן, אתה צריך להכיר שהמדינה היא יהודית. אבו מאזן מחייך, אני לא מבין, ישראל יהודית, אני חושב אותו דבר. הוא אומר, ככה אני אומר, תן לי שבוע. תן לי שבוע, אני קצת לא מבין. אסף אבו מאזן את חבריו המוסלמים, את המוסלמים, את החכמים המוסלמים, אסף אותם, ואמר להם את הסיפור של נתניהו. ישבו שבוע, לקחו את התנ"ך, קראו את התנ"ך, ואחרי שבוע חוזר אבו מאזן מיסטר נתניהו, החכמים לא מסכימים. מה קרה? אמרו, קראנו את התנ"ך, והתברר לנו שאתה מבקש מן דבר שזה לא לעניין. מדינה יהודית, כפי שאתה רוצה שנקרא, לא מאפשרת למכור חמץ בפסח במקולות. זה מדינה יהודית לא מאפשרת. מדינה יהודית לא מאפשרת לאכול טרף, בשר וחלב, אנחנו קראנו בתנ"ך, אנחנו לא יודעים, קראנו את זה בתנ"ך. מדינה יהודית לא יכולה להביא מיליון רוסים מרוסיה ושהם לא יודעים איזה שהם יהודים. זה לא מתאים למדינה יהודית. מדינה יהודית, אומר לו אבו מאזן, לא יכולה לעמוד מאחורי החוק שכתוב, שבית המשפט הישראלי אומר, פה זה מדינת חוק ולא מדינת הלכה. אז איך אתה רוצה מדינה יהודית? אתם אומרים שזה חוק ולא הלכה. מדינה יהודית, אומר לו אבו מאזן, מעניין, כך הוא אמר לו, לא ייתכן שבבתי ספר ממלכתי לא יודעים שום דבר על יהדות. לא תלמוד, ולא תורה, ולא שום דבר. אז מה אתה רוצה? אני לא מבין מה אתה רוצה. אני חייב לומר לך, אומר אבו מאזן, אני מצד אחד נהנה, מצד שני יש לך בעיה. כל תלמיד ערבי, מבאקה אל צ'רקיה, ובאקה אל גרבייה, ובכפר מנדא, ובעוספיה, מקבל תמיכה מהממשלה, ממשרד החינוך, יותר מה שמקבל ילד חרדי. אז אני מבסוט מזה, אבל זה לא מדינה יהודית. נתניהו משפשף את העיניים, הוא לא מאמין למה שהוא שומע. ואז אומר לאבו מאזן, מיסטר נתניהו, אנחנו התבגרנו, אנחנו לא ערבים אתם בא לפני 62 שנה. לפני 62 שנה הגיעו לאומות המאוחדות שר החוץ שלכם, משה שרת, ראש הממשלה דוד בן גוריון ונשיא המדינה חיים ויצמן, זכותם תגן עליהם. הם הגיעו לאומות המאוחדות ונפנפו עם התנ"ך ואמרו, פה כתוב בתנ"ך, ישנם פסוקים שהמדינה שייכת לנו, וקיבלנו את זה והסכמנו את זה והכל היה בסדר. אבל לא ידענו שאנחנו, שהם חוזרים חזרה לארץ, הם זורקים את התנ"ך מתחת לשולחן. זה לא ידענו. הם זורקים את התנ"ך מתחת למיטה כי הם לא מקיימים את התורה. הבנתם אותי? אומר לאבו מאזן, אנחנו התבגרנו. ובשבוע הזה שהחכמים קראו את התנ"ך, פתאום התברר להם שגם התנ"ך מאשר לכם את הארץ אך ורק אם אתם בחוקותיי תלכו, ככה כתבנו, בחוקותיי תלכו, אישה תלכו בטח. ואם כבר התנ"ך שלכם, לא הקוראן, התנ"ך לא מאשר. מיסטר נתניהו, אם אתה תכיר במדינה היהודית, גם אני אכיר במדינה היהודית. אבל כל זמן שאצלך את המדינה הישראלית, והרצל, הרצליה זה הרצל, הרצל איזה ספר הוא חיבר תלמידים? מה הספר שהוא חיבר? איך? מדינת היהודים, ושאלו אותו למה אתה לא מחבר מדינה יהודית, אז הוא אמר כי זה לא יהודי. יכולים אדם להתחתן עם גויה, זה מדינה של היהודים, ככה אמר הרצל, אז זה הרצליה, זה הרצל, מדינה של היהודים. אומר לו אבו מאזן, מה אתה רוצה ממני שאני מכיר, שאני אכיר מדינה יהודית? קודם כל תכיר אתה שהמדינה יהודית, אחרי זה גם אני אכיר. וסיכם דניה, מה דעתכם על המשפט הזה? אני בהלם. זה קראתי בעיתונים. לא יאומן, לא יאומן, לא יאומן. הבנתם אותי תלמידים? זהו הסיפור שאני רציתי לומר לכם. הבנתם אותי? לא ייתכן שאדם יאמין בתנ"ך ויגיד לי שאני פה בזכות התנ"ך והוא לא מקיים. הרי מה הם אומרים כולם? שבאה ועדת פיל, ועדת פיל הגיעה בשנת 1937 של הבריטים. הבריטים היו שלטו פה בארץ משנת היסטוריה 1917 כבשו הבריטים ידי הטורקים את הארץ. פה דרך אגב הארץ היה פה ביזנטים, טורקים, יוונים, רומאים, מוסלמים, יוונים, הם לא רוצים. הם כבשו ב-1917. ונמאסם, כי פה האצ"ל וההגנה והלח"י דפקו להם את הראש. הלח"י זה שמיר, האצ"ל זה מנחם בגין, ההגנה זה היה, אני יודע, שדה, איך? לא שדה, כן, לא משנה. נמאס להם פה, אי אפשר להחזיק צבא מחוץ למדינה. גם אובמה לא יכול להחזיק את החיילים שלו בעיראק, הוא יחזיר את כולם, הם לא יכולים. שלחו פה אחד בשם שגריר בשם פיל, והפיל הזה הגיע לפה לבדוק מה העניין, ואמר לו בן גוריון, מישהו מכם שמע על המיפלייר? קראתם על זה? קראתם, שמעתם על אונייה? היה אונייה מיפלייר, שאל בן גוריון, המיפלייר הזה הייתה אונייה שהבריטים נסעו לאמריקה 300 אנשים באונייה הזאת כדי לעשות מושבה בריטית ראשונה באמריקה. שאל בן גוריון את אדון פיל, האם ידוע לך מתי זה היה הנסיעה, כמה אנשים היו, זה גם 300 שנה, מתי הייתה הנסיעה, כמה אנשים היו בנסיעה, מה הבגדים שהם לבשו ומה האוכל שאכלו. אמר לו בן גוריון, לנו יש עם שלפני 3,500 שנה יצאו ממצרים, יודעים את התאריך המדויק, יודעים איזה בגדים לבשו, יודעים מה הם אכלו. אז אתה רוצה למכור לי שארץ ישראל לא שייכת לנו? ככה אמר לו בן גוריון. שמעתם אותי? בן גוריון, אם כל כך חשוב לך התנ"ך, אולי גם תקיים? הוא אומר, לא, אני מאמין, אני לא חייב לבצע. אני מאמין בתנ"ך, מה זה משנה? מה זה משנה? יש בירושלים שופט טננבוים, זה שופט תעבורה, זה שופט על, רק על עניין של תאונות ונקודות וחוקים של תעבורה, הוא דווקא דתי, אבל לפי פסוק גם. מה הבעיה שלו? שהוא לא פוסק רק את הפסק, הוא לא אומר מוסר. זה בעצם הבעיה אצל משה ויתרו. אם אתם מכירים את התורה, יתרו אמר למשה, אדון משה, זה אי אפשר ככה. העם עומד ניצב מבוקר עד ערב, יש בלגן נדחפים, ואתה אומר מוסר, כי משה רבינו לא רק היה פוסק את ההלכה, הוא גם היה אומר מוסר. אמר, משה, זה לא ככה הולך. העם ניצב מבוקר עד ערב, יש בלגן, זה פסק הלכה, פסק הלכה, מוסר, מוסר, קח לך שרי אלפים, קח שרי מאות, תשים אותם שמה, ומוסר, תדן אתה. הבנתם את הרעיון? הטלגום הזה, הוא פוסק את הפסק, אבל הוא גם כן נותן מוסר. אז היה אצלו אחד נהג שנסע ברמזור אדום, נכנס, עשה תאונה, פצע, וזה. פסק לו טלגום, שלילת רישיון 3 שנים, הוא צריך לשלם איזה 50,000 שקל, פיצוי, ואחרי זה אמר לעצמו, עכשיו תשמע, אני כבר גמרתי את הפסק, עכשיו תסביר לי בבקשה איך אדם תרבותי כמוך נכנס לרמזור אדום ואדום. שמעתם את השאלה? ככה הוא שאל אותו, זה הצד המוסרי. אמר לו השויטה הזה, הטיפש הזה, הייתה לי אמונה שהרמזור יתחלף לירוק. אמר לו, תנן לו, אתה טיפש מלידה או שעברת קורס? היה לו אמונה שהרמזור יתחלף לירוק. תגיד לי, יש אמונה בלי ביצוע? הבנתם מה אני אמרתי לכם? חברים, אין אמונה בלי ביצוע. לא יכול אדם להגיד אני מאמין בתנ"ך והוא לא מקיים. אין דבר כזה, או שאתה לא מאמין או שאתה מקיים. אין באמצע. זאת הבעיה המרכזית. והחיילים המסכנים שנהרגים ונפצעים, הם במידה מסוימת לבני זה לא יודעים בדיוק מדוע הם נמצאים פה. זאת הבעיה המרכזית שאני, ואני מוכרח לספר לכם סיפור, משום שאני, במקצוע שלי, אני ספר, אני מספר סיפורים. באחד מימי ימי העצמאות, ביום הזיכרון, למה אני קצת קרוב לנושא הזה? כי אבי נהרג במלחמת השחרור, ואני הייתי בן שנתיים, אחותי הייתה בת שנה. כל שנה אנחנו הולכים ליום הזיכרון, לפה לשם, באחד מימי הזיכרון נפגש השגריר המצרי עם תלמידים כמוכם בחולון, בחולון, נפגש איתם, ורצו לדבר, הסגן יושב ראש התיכון הזמין אותם לדבר על השלום עם ישראל, לראות אם זה אפשר לעשות גם שלום עם הפלסטינאים. זה מעניין אתכם הדברים האלו, חברים? כן. ואז השגריר הזה, אתם שומעים, השגריר המצרי מוחמד בסיומי, שמעתם עליו? מוחמד בסיומי זה היה השגריר המצרי הראשון בארץ. הוא שואל אתם חברים, היום בלילה אתם, מחר בלילה, זה ביום הזיכרון, היום בלילה, אתם תרקדו על במות בידור, יש ברית יפה, ואתם תרקדו לבני ארצנו ארץ מולדת. יאמרו לי בבקשה כל התלמידים פה, מה זכותכם על ארץ ישראל? אתם תשירו לבני ארצנו ארץ מולדת במות שירי ארץ ישראל, ואני רוצה מי שאבא שלו נולד בארץ יצביע. אבא שלו, יופי, הורידו. מי שסבא שלו נולד בארץ להצביע. הנה אף אחד. שמתם לב? שמתם לב? אומר בסיומי, באותו תיכון, אתם מדברים איתי על ארץ מולדת, שאף אחד מהסבא שלכם לא נולד פה, זה בהונגריה, זה באמריקה, זה במרוקו, זה בתימן, זה בתימן. אני וההורים שלי, וזה אלף שנים, אני באקו, אבו דחליל בלוד, זה ברמלה. על מה אתם מדברים איתי? על מה אתם מדברים איתי חברים לבני ארצנו ארץ מולדת אם אתם לא נולדתם פה? בבקשה תן לי הסבר. שמעתם? זה שאל מוחמד בסיום. קם סגן מנהל התיכון ואמר, אדון בסיומי, לא הזמנו אותך לנושא הזה, אתה הוזמנת לדבר על השלום עם מצרים. טוב, התחלתי, לא משנה, תן לי תשובה, אני רוצה לדעת זכותנו על ארץ ישראל, אתם מדברים, ארץ ישראל, ארץ ישראל, תן לי בבקשה. אז אמר לו סגן יושב ראש התיכון, שימו לב, תלמידים, סגן יושב ראש התיכון אמר, אתם יודעים מה? אנחנו פה בגלל השואה. בשואה הפסדנו שליש מהיהדות. בשואה הלכו, ואם היינו מדינה כלומר לא היה שואה, ובגלל השואה הפסדנו פה. זה מה שאמר לו סגן יושב ראש התיכון, אבל בסיום היה קצת יותר חכם. הוא אומר, אדוני היקר, השואה הייתה באירופה. השואה הייתה בגרמניה. ושם בגרמניה יש המון שטחים, אז אתה תבקש מדינה בגרמניה. אתה לא יכול לעשות לערבים בעיות בגלל שקרה לך שואה בגרמניה. מה דעתכם? בסיומי. ואז אומר אחד שהוא קצת ידע היסטוריה, אני לא יודע אם אתם יודעים, מישהו מכם יודע מה זה? כ"ט בנובמבר 47, או אתם לא יודעים מה זה? יודעים או לא? מה זה כ"ט בנובמבר 47?
מה זה
איך? הקמת המדינה הייתה ב-15 במאי, כהן ביום. איך? החלטה באום. החלטה באום של מדיניות החנוכה, הוא צודק החבר הזה. כ"ט בנובמבר, אמרתם עכשיו היסטוריה, מה זה תאריך יהודי? הרי זה כפיליים. כ"ט בנובמבר, אתה מבין שזה כפיליים, נכון? בערך מתי זה? מי יודע מה התאריך היהודי? איך?
היי
ויה. לא, היי ויה הקמת המדינה. אז אני אגיד, אני אמץ לכם להיסטוריה, תגידו, לא נגיד שאני כן לרבן. נא לא לשכוח, תשאלו את המורים שלכם. כ"ט, אומרות, כ"ט בנובמבר 47 זה י"ז כסלו. 5 חודשים לפני זה, בסדר? היי ביער, יום עצמאות, תורידו בבקשה, ניסן, אדר, שבט, טבת, זה כבר 47, כן? כ"ט בנובמבר זה היה י"ז בכסלו, בסדר? ובי"ז בכסלו האומות המאוחדות החליטו שחנוכה מדינת ישראל. ואז אמר לו אחד, זהו הסיבה. אמר, כן? מישהו מכם יודע איזה תנאי נספח היה לחנוכה הזאת? רק בתנאי אחד. החנוכה הזאת תהיה בתנאי אחד. מישהו מכם יודע איזה תנאי? איך? טעמים זה לא תנאי, זה מה שקבעו, קבעו שיש טעמים, אבל אמרו בתנאי אחד, אם מקבלים את התנאי זה ילך, אם לא, לא, איזה תנאי היה שמפניע את החנוכה? עכשיו? מי שיודע איזה תנאי? ש? ש? נו? דומה? כן? לא, איזה תנאי? חברים יקרים, התנאי היה שירושלים תהיה עיר בינלאומית. הם טענו שיש מקומות קדושים, הם אמרו לשלוש עמים. את הערבים הם חילקו לשניים. נוצרים ומוסלמים. ערבים של לבנון יותר תרבותיים זה נוצרים. ערבים של סוריה זה מוסלמים. הבנתם? אז הם טענו שיש מקומות קדושים ליהודים, לנוצרים ולערבים, אז אם אחד יקבל שליטה על ירושלים, יקפח את שאר העמים. לכן זה שיהיה עיר בינלאומית. האם בן גוריון הסכים על זה? מסכימים על זה? לא. אז איך אתה יכול להשתמש באומות המאוחדות ברגע שאתה לא מסכים גם על המשפט של התנאי של ירושלים? הבנתם תלמידים? נשארו אנשים בחולון עם פה פתוח, תלמידי תיכון כמוכם. קמה בחורה אחת ואמרה, אדון בסיומי, אנחנו פה בגלל התנ"ך. ואז הוא שאל אותה את השאלה הזאת, את נוסעת לים בשבת? היא אמרה, זה לא משנה, זה חיים פרטיים. שאל בסיומי את כולם, מי לא נוסע לים בשבת? כולם נוסעים. אז אתם מבלבלים את הראש עם התנ"ך? מה שאמרתי לכם על נתניהו, הבנתם מה שאני אומר לכם? זאת הבעיה האמיתית המרכזית. לא מדבר איתכם לא תורה ולא מצוות ולא עולם הבא. אני מדבר איתכם פשוט על החיים שלנו. אתם תלכים יוצא השם לצבא ואתם צריכים בשביל מה אתם חיילים? אתם לא יכולים להילחם על דבר שאתם לא יודעים אם אתם צודקים או לא. הבנתם אותי? הנה, בבקשה, אני אומר את הרצאות האלה בבר אילן. אני אומר את זה בצבא, והחבר'ה בתחילה הם נחוצים וצועקים, ופתאום אחר כך, בכל רעש קטן, סליחה פריד רב, טעינו בגדול. אני מנסה לדלות מהם, תן לי הסביר קטן. מה זכותנו על ארץ ישראל? לא מדברים אתם לא על פרוסבול ולא על שמיטה ולא על בשר וחלב. תן לי הסביר. תן לי הסביר. והחבר'ה נמצאים בלרץ. הבנתם חברים יקרים? זאת אומרת שהיום התנ"ך הוא צריך להיות לא רק נקודה בשביל מצוות בשביל עולם הבא, אלא התנ"ך חייב להיות בשביל שנוכל לבוא ולמכור את העניין של לערבים. עד כאן ברור הנושא הזה, זהו הסיפור של היהודי של נתניהו ושל התנ"ך. מישהו מכם מכיר את הנושא של תמר ויהודה בפרשת בראשית? זוכרים משהו? מה קרה שם או לא זוכרים? תמר ויהודה זוכרים? כן או לא? אתם זוכרים מה שהיה שם או שלא זוכרים את הנושא הזה? יודעים את זה מה? אז אני אגיד לכם, כי אני היום, תקשיבו אליי, אני רוצה ללמד אתכם, תלמידים, מה נקרא יהודי. אני רוצה ללמד אתכם, תלמידים, מה נקרא יהודי, משום שאני חייב לומר לכם, אני מתבייש לומר לכם, שגם אני, עד לפני שלושה שבועות לא ידעתי מה זה יהודי. אני יותר מבוגר מכם ואני רבן, ולא ידעתי. הבנתם? למה? מה זה יהודי? תגידו לי מה זה יהודי? שבט יהודה? סליחה, לא כולם משבט יהודה. הבנתם את השאלה שלי? לא כולם משבט יהודה. לא כולם משבט יהודה. כל השבטים זה יותר מיהודה. אז למה זה נקרא יהודי? מישהו כאן יודע? הבנתם את השאלה שלי? אז למה נקראים יהודי? למה? כתוב במגילת אסתר מרדכי יהודי, אבל בתורה זה לא מופיע. איך מופיע בתורה? אברהם העברי, מילדות עבריות, אלוקי העברים, זוכרים את הנושא הזה? עבד עברי. זה אני מבין. עברי יענו כולם בצד אחד, ויהודים בצד שני. כל השלבנה עכשיו שם נמצאים בדיסקוטק, או ב, אני לא יודע איפה, ברמת השרון או בהרצליה, ואתם פה. זה נקרא עברי, זה מקובל עליי. המילה יהודי, אני רוצה הסבר. היום אני רוצה ללמד אתכם מה נקרא יהודי. בסדר? מתאים לכם הנושא הזה, כדי שלא יהיה תקוע עם נתניהו. מה נקרא יהודי? עכשיו תקשיבו טוב, כי הנושא הזה נראה לאברכים ברמה גבוהה, אני אנסה להוריד לכם את זה לרמה שלכם. תרגום אונקלוס התחבר לפני כמה שנים, 2000 שנה. ובתורה יש בתורה ותרגום. תרגום הוא כשהוא מתרגם בבראשית, זאת אומרת, יענו, הוא מתרגם הספר בראשית עברי, הוא מתרגם עברייה, עברי עברייה. כשהוא מתרגם בספר שמות מילדות עבריות, פתאום הוא נהפך ואמר מילדות יהודיות. שמעתם? פתאום הוא החליף את התרגום. למה? מה קרה לו? מה פתאום התרגום שהיה אומר עברייה הפך למילדות יהודיות? השאלה עברה לכל התלמידים? אומר לכם, שאלה יפה, נכון? מה פתאום? ביונתן בן עוזיאל, אתם שמעתם עליו? זה בעמוקה, שעכשיו יש הזיכרון שלו, עוד מעט נוסעים כולם לעמוקה. הוא אומר על הפסוק, יהודה אתה יודוך אחיך. כיוון שיהודה הודה למעשה תמר, מה היה הסיפור שם? אני חייב לספר לכם את זה, אבל זה לא נעים, אני חייב לספר לכם את זה. ליהודה היה שלוש בנים, שלושה בנים, והוא חיתן אחד מהם עם בחורה בשם תמר. הבן שלו מת, אז תמר עברה לבן אחר, כמו עיבור שעוברים מאח לאח. מת הבן השני, אמר אני לא מעביר אותה לבן שלישי, כי אני רואה שהיא בחורה כזאת, שהיא, יש לה מזל שהורגת, הבנתם? היא חיכתה שהבן השלישי יגדל, ואז הוא יחתן אותה. והיא ראה שהבן גדל, והוא לא חיתן אותה. מה היא עשתה? יהודה היה גר במקום אחד, היה אדם חשוב, והיה לו צאן ודיר במקום אחר. היא שמעה שהוא מגיע לעיר הזאת לראות את הצאן שלו, אז היא ישבה בצורה פרוצה באם הדרך, שמעתם אותי? יהודה בא, הוא לא הכיר אותה, ורצה לעשות את היחסים מינים. זה כתוב בתורה. ואז הוא רצה לתת לו בתור תשלום כבש, אבל הכבש היה בדיר, רחוק. אז הוא אמר, אני אשלח לך כבש, הוא אומר, לא מאמינה לך. אז הוא נתן לה את המטה, את החותמת ואת הפתילים. פתילים זו והתפילים שלו, לא יודע, קחי את זה בתור ערבון, אני אשלח אחר כך את הכבש, תחזיר לי את הפתילים. שמעתם את הנושא הזה? הלך אחר כך, הביא את הכבש, השליח שלו, היא נעלמה מהשטח. זאת הייתה הקנה שלו. מה זה הקנה שלו? ניסה, אבל היא התחפשה, היא לא הרגישה. עד כאן הבנתם? סיפור משונה. אחרי שלושה חודשים התברר שהיא בהיריון. וואו, מה זה? היא לא נשואה, מה זה בהיריון? אמר יהודה לשרוף אותה, יאללה, היא מוצאת, לשרוף אותה. היא, אתה צריכים לשרוף אותה, סיפור מההפטרה, אה? אז היא שלחה לו את הפתילים ואת התפילין, אמרת שמה חביבי, למי ששייך החותמת הזאת, אני בהיריון. הבנתם מה אני אומר לכם? לא שמעתם על הסיפור הזה, אה? למי שהיא, ואז יהודה פתאום חטף הלם, חטף הלם מוחלט, הרי זה הוא. הבנתם אותי? תקשיב אליי, חבר'ה, קצת ראש, עוד כמה דקות. ואז יהודה הודה. מה הוא הודה? שזה אני. כיוון זה אומר יונתן בן עוזיאל, כיוון שיהודה הודה, לכן כל היהודים נקראים יהודים. שמעתם? לא בגלל שהם בנים משבט יהודה, אלא בגלל שיהודה הודה. עכשיו הבנתם למה נקראים יהודים? איפה זה היה? באיזה פרשה? ויחי. בויחי כתוב, אתה יודוך אחיך. כיוון שיהודה הודה בפרשת ויחי, לכן בספר שמות, תרגום אונקלוס מתרגם בכל התרגומים מילדות יהודיות. הבנתם או לא? אני יכול להמשיך הלאה? ברור? עוד פעם. התרגום אונקלוס מתרגם בראשית, בספר בראשית עברייה, בספר שמות הוא מתרגם יהודיה, מה הדבר שהשתנה? בגלל המשפט הזה שהיה בפרשת ויחי. יהודה, אתה יהודוך אחר כי היית בן אדם טוב, והודית, כולם יהודים. עד כן הבנתם? כן או לא? יש לי שאלה חברים. תקשיבו אליי, באמת סליחה, אבל זה באמת רמה גבוהה. במילה מודה יש שתי משמעויות. יש מודה thank you, I thank you, מודה, ויש מודה מאשמה. אצל יהודה מה היה? מודה תודה או מודה באשמה? איך? מודה באשמה. כל היהודים יקראו יהודה, יהודי, בגלל מודה באשמה? זה לא נראה לי. הבנתם את השאלה? זה לא מסתדר לי. בגלל שיהודה הודה באשמה. בסדר הנושא הזה? יש עוד יונתן בן עוזיאל בפרשת וישב. בשם בפרשת וישב יש עוד יונתן, בשם נאמר ככה, כשהיא שלחה את הפתילים, אז יהודה מסתכל ואומר, וואי, זה אני. ויהודה עושה חשבון, אם אני מודה, אם אני לא מודה, שורפים אותה. כי מה זה היא הלכה והזינתה, היא בהיריון. אם אני מודה, שורפים אותי, כך אומר יהודה. אם אני מודה, מה עושים? אומר, יותר טוב לי להודות ולשרף בעולם הזה, ולא לשרף בעולם הבא. שמעתם את זה? אני לא מבין, זה לא נכון. מי אמר שישרפו אותו? במציאות הוא הודה, נכון? לא שרפו אותו. הבנתם את השאלה? אתם יודעים מה התשובה? בושות זה אש. אם אדם תפסו אותו בכלכלתו, זה אש. אומר יהודה, אם אני מודה, בושות כאלו יש לי בעולם. אדם רב גדול עשה דבר כזה, זה אש. מותר לי, מותר לי עם בושות לחיות בעולם הזה, מה שם העולם. ועכשיו הבנתי מה זה נקרא יהודי. אתם יודעים מה זה נקרא יהודי? שמוכן להקריב את העולם הזה בשביל עולם הבא. הבנתם טוב מה זה יהודי? יהודי זה שמוכן לוותר את ענייני העולם הזה לעולם הבא. אל תחשבו זה לקפוץ מהגג ולצעוק שמע ישראל ונחמן מברסלב. לא הכוונה למות על קידוש השם, לחיות על קידוש השם. חברים, למות יש הרבה שמוכנים. כל החיילים שלדאבוננו הרב נהרגו, ונהרגו במלחמת כל המלחמות במדינות ישראל, 23,750 חיילים, כמו אבי שנהרג במלחמת השחרור, כולם מסירות נפש, בשואה מסירות נפש. שמע ישראל, רוצים להציל חייל, להציל פצוע, אבל לחיות כיהודי זה לא בטוח. כשהם חיו, לא בטוח שהם חיו בקידוש השם, הבנתם את הנושא הזה? אדם מוכן למות כיהודי, אבל קשה לו לחיות כיהודי. ברור הנושא הזה? זהו יהודה! יהודה לא סתם הודה, אלא יהודה גם כן מה עשה? אמר, מותר לי לבטל, זה כל הסוד. חברים, זה יהודי, שאתם יושבים פה, ולא הולכים לדיסקוטק או לקולנוע עם שתי בחורות. ואתם יושבים פה ובאתם ללמוד פה, זאת פעולה של יהודי. אתם מוסרים את החיים בעולם הזה תמורת עולם הבא. הבנו את ההגדרה? אתם יושבים פה, מקום תקוע, בלי סרטים, בלי בחורות, בלי זה. חברים, אתם עכשיו נותנים את העולם הזה שלכם לעולם הבא. לא צריך לקפוץ מהגג ולגדש עם שמיים. זהו נקרא, וזהו הגדרה של יהודי. קניתם את הרעיון של הדבר? אם כן, לפני שנמשיך, בואו נסכם מה למדנו עד עכשיו. למדנו את הסיפור המצחיק של נתניהו עם אבו מאזן, שכשהוא רוצה להכיר ביהודי, אז גם הוא צריך להכיר ביהודי. הבנו? למדנו שגדולי עולם החילונים האמינו בתנך, אבל לא קימו אותם, כי בלי זה אין מה להגיד לערבים, בסדר? מולדת לא תופס, כי מולדת נולדנו בחוץ לארץ, הסבא כמובן. הנושא של השואה לא תופס, כי שואה הייתה באירופה. כפתן בנובמבר יוטט יוזיין וכסלב לא מתאים, כי שם היה בתנאי שירושלים תהיה עיר בינלאומית. נשאר לנו התנך, התנך כמו שופט טננבום, אין תנך בלי שאנחנו יכולים לקיים אותו. עד כאן הבנתם? זהו היסוד הגדול. ולמדנו מבחינה עתיד מה נקרא יהודי, יהודה, הודה, הודה באשמה, אבל נקרא מיטל עולם הנבר. זה הנושא הזה? בואו נושא הזה. אפשר להמשיך הלאה? עכשיו אני רוצה ללמד אתכם שיר. את השיר הזה אנחנו שרנו בנוברדו. זה גם עד נותן על השיעורים לכם, עד שאתם נמצאים פה, איך זה החוק? איזה החוק שלכם? אפשר עוד להמשיך, אין בעיות? אני רוצה ללמד אתכם שיר. והשיר הזה, אנחנו שרנו אותו בנוברדו. קודם אמר לכם את המילים. השפן הקטן שכח לסגור הדלת. למה אתם צוחקים? אתם מכירים את השיר הזה? הצטנן המסכן וקיבל נזלת. ללאללה הפצ'י, ללאללה הפצ'י, ללאללה הפצ'י, וללאללה בלי הפצ'י. שמונה שאלות יש לי על השיר הזה, מה התכוון הפייטן ומה התכוון הפסוק. שאלה ראשונה, הפסוק אומר השפן הקטן, ומה אם זה יהיה שפן גדול? למה כתוב דווקא השפן הקטן? ומה יהיה אם יש שפן גדול? למה דווקא שפן קטן? שאלה שנייה, למה אתה אומר שפן ומה יהיה עם חמור קטן? אם כן, השאלה הראשונה, למה אומר הפסוק השפן הקטן ומה יהיה עם השפן הגדול? שאלה שנייה, למה לא אומר הפסוק החמור הקטן? למה דווקא שפן קטן? שכח לסגור הדלת. חברים, ומה עם החלון? אם החלון היה סגור, מי אמר לך? אולי זה היה פתוח. אז למה אומר הפסוק או הפייטן שכח לסגור הדלת ומה עם החלון? שאלה טובות, לא? הצטנן המסכן. למה אומר הפסוק הצטנן? כפי הנראה הדלת הייתה פתוחה, אז החיידקים, הסטופטוקוקים נכנסו. או שפת חדרים. אדוני, אבל החיידקים יכולים להיכנס גם שהדלת סגורה דרך החור של המנעול. אז למה אומר הפסוק, הצטנן המסכן? היה צריך לומר, נכנסו שבבניקים, ערבים, פיגוריקו, זה טוב. הצטנן המסכן, למה אומר הצטנן המסכן? בסדר השאלה? שאלה הבאה, וקיבל נזלת. למה נזלת? ומה עם כאב גאון? ומה עם אוקסיפן פורטה 500 מיליגרם? אז למה נפלא? למה דווקא אומר וקיבל נזלת? הלאה. אומר הביתן שלוש פעמים אפצ'י, שעללה לאפצ'י, ואם יהיה אפצ'י אחד, למה צריך שלוש פעמים אפצ'י? ובסוף הוא אומר, ללאללה בלי אפצ'י, ממה נפשך? אם אפצ'י, אשר כולם אפצ'י, מה זה בסוף ללאללה בלי אפצ'י? אלו השאלות שאנחנו שאלנו בנובר זו. בסדר? אז לפני התשובה שאני אתן לכם, בואו נחזור על השיר כדי שלא תשכחו את זה. אם כן, השפעת קטן, זרח נסגור הדלת, שתתן המסכן, וגיבר הדלת, אני אומר לך תשובה? כן, בסדר, לא? חברים יקרים, השפן הקטן, נזכור את זה. כל שפן זה גם נפש. המילה שפן, תשנה את המילה, יצא לך נפש. כל בן אדם הוא שפן קטן, נפש קטנה. מה אתה משוויץ? מה אתה מתגאה? מה אתה אומר? אני אריאל שרון, אני חיידק אחד ואתה הולך לעזה או לעזאזל, עזה זה חצי עזאזל, עזאזל. חיידק אחד אתה הולך, בואו יצאו לבית חולים, תבקרו שם, צעירים יותר גדולים, יותר קטנים מכם, שומעים בית חולים כרגע בעולם הבא. מה אתה מתבייר? מה אתה משוויץ בחייך? מי אנחנו? אתם פעם ראיתם את המוח שלכם? שלא תראו. חצי קילו ג'לי. פודינג. רק אתה רואה את זה, אתה מתעלף על המקום. הצבע שלו, אדמדם דומה לדובדבן. הטעם שלו, חרדל עם בצל. זה הטעם של המוח. תיקח קצת מוח, תטעם את זה, חרדל עם בצל. זה שנייה אחת ימינה, אירוע מוחי, לך הביתה. זה המוח שלי. גם של אובמה, או גם של בימה אחרת, כן. וואי. והבטן שלנו מיקסר. אני אוכל דני, בני, בדי. 0% דנונה מעודן, מרשמלו ים במב, גלידה שוויצרית, גלידה עם בצל, טיסות, אחלה חומוס, קוס 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 קוריגו. ובשירותים, שהשם ישמור. מיקסר. אם אחרי כל אכילה אתה לא הולך לבית חולים, זה לא נס, הלאה. והלב עובד, עובד, עובד. לא בטריה, לא גנרטור, לא בטריות מתמלות, למה שימשיך לעבוד? למה? מה קרה? למה שלא ילך למירון לטייל? למה שלא ילך לנפח? למה שלא נסקדל בתל אביב? עובד, 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 זה לא נס. תגידו מה אתם רואים. חייך, בחייך, חיידק אחד מחסר אותך, שפעת העופות, שפעת החזירים, מקסיקו, אתה הולך לעזה. פשוט, אני, מי אתה, מה אתה? השפן הקטן, אדם הוא נפש קטנה, שכח לסגור הדלת. כתוב בבראשית, לפתח חטאת רובץ. יענו, השטן נמצא ליד הפתח. אם פעם בשביל להתקלקל, היינו צריכים ללס וגאס, או לדיסקוטק בתל אביב, או לים בתל ברוך, היום, חביבי, השטן ליד הפתח. יש לך פלאפון, אתה לא ניתקת את הטלפונים הלא נכונים, את המספרים, צ'יק צ'אק אחד, השטן נמצא אצלך בפנים. הבנתם אותי? זה נקרא שכח לסגור הדלת. הצטנן המסכן. למה נקרא הצטנן המסכן? מי זה השטן? מי זה השטן? המלאק. רגע. פעם היו, אתם יודעים, מפרח רשעים כמו עשב, הגדילו שערות, מחליפי צבעים, ויציצו כל פרלמנט והג'וקים מציצים מבין השערות. היה בעיה, לכן הם עשו מאוד החדשה, קרחת. אבל אם הולכים בלי כובע, זה נהיה קר. אשר קרחה בדרך. אשר קרחה בדרך. הבנתם אותי? אז השטן נמצא בכזה מצב, ולכן אתה הצטנן, אתה התקלקלת פה שם. אשר קרחה בדרך, וקיבל נזרת. למה? פה אני רוצה להסביר לכם, חברים. אני אומר לכם, ואני אומר לכם בביטחון מלא, אנשים שנמצאים ברחוב, למה נזלת? כשיש נזלת הוא גם בוכה, יש לו דמעות. אם מישהו חושב שהחיים ברחוב הם בכיף, זה מוגבל מאוד. אני אומר לכם, גם עולם הישיבות וגם עולם הדת וגם עולם הבחורים, מי שעוסק בתורה, לא מי ששם בעל הבית, אז הוא מרגיש גם כיף בחיים בעולם הזה. לא לעולם הבא, זה לא נכון, כי בתורה לא כתוב בכלל עולם הבא. יעשה ולמה, בדרך רמז, התורה מדברת איתך על עולם הזה. אנחנו אומרים במאה אחוזים שאושר ושמחה יש לך בעולם הזה הרבה יותר מאשר ברחוב. אני שואל אחד ברחוב, כבוד אדוני, למה אתה, כתוב בעיתון, הרגת חברה שלו והתאבד, כמעט כל יום בעיתון, הרגת חברה שלו והתאבד, אנחנו צריכים להתאבד, זה אסור, זה אסור, זה אסור, זה אסור, לעזאזל, הכל אסור, החילונים הכל מותר, למה אתם מתאבדים ואנחנו לא? אומר, כבוד הרב, אתה לא יודע שהדתיים פחדנים, הם מפחדים להתאבד, אנחנו לא מפחדים, אמרתי, תמשיכו, זה שיטה בום ואני ממליץ על זה. 60% בגירושין! אתם שומעים מספרים, לא שלי, של סמית, סטטיסטיקן בארץ. 60, ריבונו. בחתונה, איזה כיף, היא באה עם מחסור, כולם ראו אותה, כינו בה, וואלה, איזה כיף, איזה מה. 60% בגירושין. אתם הייתם כמו זוג יונים? 3 שנים בצבא, מה קרה של עזאזל אתם התגרשתם? כבוד הרב אמרת מילה נכונה, זוג יונים היא ברחה מחלון אחד ואני ברחתי מחלון שני. להיותם חופשי בארצנו. מה דעתכם? מה דעתכם? זה צורת חיים, כל אחד חד אוכי ואוב. אני אומר לבנות כי אני מנהל תיכון של בנות, אתם כאלו טיפשות אתם. אתם יודעים מה אתם עושים לעצמכם? אתם עושות את עצמכם צעצוע. הבחורים לא מתחתנים עם בחורות, מתחתנים עם צעצוע. וצעצוע, ההתייחסות כמו לצעצוע. כשאני קניתי לילד שלי בובה צעצוע, אחרי חודש, אחרי חצי שנה, נפל הרגל, החלפתי את הצעצוע. או החליפה צבע. היות והבחורים והבחורות, אחד לא מכיר את השנייה, היא מצאה חד בעיניה, היא הלכה עם תסרוקת, הלכה עם מחומצנת, הלכה עם חצי לבוש, הלכה עם זה פה שמה, מצאה חד בעיני דרך, מתחתנים. אבל אין שום קשר ביניהם מבחינת תוכן חיים. הבנתם? אמרה לי אחד, אמרתי תפשע, איך את מצאת הבחור שלך? היא הייתה עובדת פקידה טלפוניסטית אצל רופא שיניים. והוא בא עם תרבות רופא שיניים, אתם דיברו בו 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 בו, שלום. אמרתי, תפשר, כמו שהוא מצא אותך, הוא מוצא גם בחורה אחרת. איך הוא מצא אותך? תכנן איתך משהו. כתוב אצל עשיו, ויבוא עשיו מן השדה והוא עייף. ויאמר יעקב, ויאמר עשיו, אני תני נא מן האדום, האדום הזה. אתם יודעים שיעקב עשה עדשים לפניותיהם לפני אברהם אבינו, כי עייף אנוכי, על כן קרא שמו אדום. לא מבין את הפסוק הזה בחיים שלי. אני תני נא מן האדום, כי עייף אנוכי, אם אתה עייף, תלך לישון. איך היה צריך לומר תלמידים? כי רעב אנוכי. מה התשובה? הוא חזר מהדיסקוטק, מסטול מוחלט, סטלבט הוא עשה, סטלגימל, סטלדלת, סטלהי. חזר בארבע בבוקר. יעקב אבינו מכין אנשים, אומר לצלם, וואה, תן לי הון! פה יש מזנון, שם יש מצית, פה גז, פה מחמד, תעשה לך. אומר, וואלה, תפסת פרייר. אתה לא רואה שאני הולך כמו די, הלכתי עכשיו LSD, מריחואנה ואדולן? אתה לא רואה שאני הולך כמו איזה מקופל? איך אתה רוצה שאני אעשה? תיתן לי, תשפוך לי, בבקשה, תפתח את הפה שלך כמו ישרה בטון, שפוך, כי... ונאמרת, נפתח השירותים, אל יתני נא מן האדום האדום הזה, כי עייף אנוכי. למה אמרת כי עייף? כי יעקב הציע לו, לך תכין לך לבד. הוא אומר, וואלה, תפסת פרייר, אני לא יכול להזיז יד. אתה לא רואה שאני מסטול מוחלט. כי עייף אנוכי, על כן קרא שמו אדום. למה קראו לו אדום? כי הוא ביקש אדום. אם היה מבקש אפונה, הם קראו לו ירוק. אם היה מבקש פיצה, מה שאכלתם צום. מה זה, שיגעון? מה, תורה זה צחוק? אתם יודעים למה קראו לו אדום? כי הוא לא מסתכל על חיים, רק על צבע. הם מתחתנים עם בחורה לא בגלל שהיא אישה, בגלל שהיא מי, בגלל שהיא צבע. הבנתם את הרעיון? על כן קרא שמו אדום. הוא מציין רק על צבע, רק על חיצוניות, אין שום דבר רציני. והבחורות הטיפשות האלו מגרים את הבחורים, והולכות עם חצי לבוש, וחושבים שהרי הדבורים באים לדבש. היא הולכת כמו דבש, הדבורים מגיעים, אז זה בקשר, זה מתפוצץ. מה, היא נשארת יבא כימו בשטח התונה? עובר 3 שנים, עובר 4 שנים, נולד ילד, הגוף משתנה, לך הביתה, לך אל עזאזל. מה קרה לכם? לכן קוראים שמו אדום, כי אדום זה צבע. הוא לא ביקש אפילו אוכל אדום. אדום? מה זה אדום? זה היסוד. אתם הבנתם את היסוד? חברים יקרים, כשאני אומר לכם את הנושא הזה, אני מבקר בבתי כלא. נהייתי עייף, 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 עייף. ואני מרצה בבתי כלא, ואני רואה את הבחורים האלו שעשו סטלבט וצחקו על כל העולם, ועשו קרקס מהבית ספר, והם יושבים בכלא, נשואים מכונית, והתאפו איתה, וצריכים לשלם את החברת השכרה, ואין להם כסף לשלם, ומסתובבים פה. אני אומר, וואי, מה עשית? תכוון את זה לא, תכוון את זה אליי חזרה. נו, תכוון ישר. כן, הבנתם אותי? שאני רואה את ה... אני אומר לכם, חברים, אני לא עושה מכם צחוק. אני האחרון שיעשה מכם צחוק, רק אני מסתכל על הנוער, גם מבחינה צבאית שלא יודעים להגיד לערבים את הנושא הזה של זכותנו על ארץ ישראל, גם מבחינת חתונה שהם מתגרשים, הם לא נשאר בזמן, לכן את צרות נולד ילדה, והבחורה מסתובבת כמו פסיכולוגים, כמו משוגעים, ואני מוצא אותם בכלא. ואחר כך שואלים אותי שאלה, מי חי יותר טוב? אתם שואלים אותי, לכן אומר הפסוק, וקיבל נזלת. לכן אומר הפסוק, וקיבל נזלת. כי נזלת יש גם דמעות. החיים בעולם, ברחוב, חמורה, בסוף מביא אותך לדמעות. כי זה צורת חיים שאתה לא יכול להתגבר עליה. אתה לא יכול להתגבר עליה, תלמידים. אתה מגיע, אתה רוצה כזה, אתה רוצה זה לחוצה, אתה רוצה לתת, אתה רוצה פה שמה, זה הולך על חשבון משהו. הבנתם אותי? למה קרה דבר כזה? על שלושה דברים העולם עומד, על התורה ועל עבודה ועל גמילות חסדים, ועשו הפצ'י כנגד התורה, הפצ'י כנגד העבודה, והפצ'י כנגד מילות החסדים. מה צריך לעשות? ללנה בלי הפצ'י, לה, להשם, לה. למד היי, לחזור להשם. הבנתם אותי חברים? הנה למדנו. על חצי המזלג, מה נקרא בן אדם? מה נקרא יהודי? מה נקרא ז'אל? אני רוצה לסיים איתכם באיזה סיפור ממקסיקו שהייתי במטוס. בסדר? וזה נסיים. בסדר? עוד סיפור. למה? אתם בחורים צעירים. ואני אומר לכם, בחורים צעירים, לגור בהרצליה, ולהיות בתיכון עם כל החברים והחברות, ולשמוע את כל מה שיש, ואין לכם שום שמגביל אתכם. אני זוכר שלפני שנתיים היה שביתת המורים, ואנחנו משביתת המורים בנינו ישיבה. לקחנו בחורים כמוכם, ואומרים, תראו רק בזמן השביתה, וזוכרים שנה שעברה השביתה, מראש חודש אלול עד כסלו. ורזי ברקאי כתב של כל ישראל, אני שמעתי באוזן שלי, שואל את אחד המורות, תגיד, אתם לא מתביישים? אתם עושים שביתה על חינוך, תעשו שביתה על תעשייה, תעשו שביתה על צבא. ילדים, ילדות, אתם עושים שביתה, רזי ברקאי שאל אותה. אתם יודעים מה היא ענתה? רזי, אל תהיה בלחץ. גם כשהמצאים, אף אחד לא לומד. מה זה לא לומד? אומר, החוק אומר של חוק של משרד החינוך, אומר שאסור לשבת עם טלפון גלוי. כל הבחורים והבחורות יושבים עם טלפון מתחת לשולחן. ומשחקים, אנחנו לא יכולים ללמד. ככה יאמור לו, אני לא אמנתי למה שאני שומע. אנחנו לא יכולים ללמד. אני מלמד, אני אומר את לכולם. מישהו רוצה גם לעשות אס-אמס, הולך לשירותים, ואת השירותים כל היום תפוס. אם פעם היו בשירותים חמד, קודם שלוש שעות בשירותים, זה הולך, עושה אס-אמס הזה, אס-אמס הזה, כולם חולים לי על איזה, אני לא יודע מה שקרה. אמרה לו, רזי, אל תהיה בלחץ. אל תהיה בלחץ, אנחנו לא יכולים ללמד. נו, מה אתם אומרים? זה פלא שבדוח של אמפי בארצות הברית, האנשים... הנוער של 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 היהודים קיבלו מקום 45 עם הערבים, 45 מקום מבחינת הבנת הנקרא, 45. שמעתם מה אני אמרתי לכם? זה לא יאומן, זה לא יאומן, ממש לא יאומן. לא לומדים. אני לא יודע איך אתם בתיכון, אבל כמדומני, כל אחד עם שתי פלאפונים לפה, לשם, לשם, לפה. החוק של מנכ״ל משרד החינוך, אסור להחזיק פלאפון גלוי. הוא אומר, זה לא גלוי, זה מתחת השולחן. זה לא גלוי. גלוי זה נקרא שעובד עם אוזניות. אבל זה מתחת לשולחן, אני לא יודע שאתכם, מי מסתבר שגם זה אומר, כל שנייה הוא יוצא החוצה, נכנס, נכנס, יוצא, הבנתם? לא יכולים ללמד! אין הפסקות ואין לימודים, יוצאים, נכנסים, יוצאים, נכנסים, השירותים סגורים, הולכים פה, שוברים את השירותים, יוצאים לחלון. אי אפשר ללמד, אי אפשר. אז זה פלא אחר שהבחורים אין להם מה לעשות בבית ספר. ואני בתור מבקר במשרד החינוך, אז לא, שאלתי מיד אחד, תגיד, אני רואה פה כמה בחורים שכבר קבוע שלי בא, הם לא נמצאים. היא אומרת, הם עובדים בלילה מלצרים. כדי להרוויח כסף, כדי ללכת לדיסקוטק. והם באים יומיים בשבוע, וחבל שהם באים את היומיים בשבוע. הם הולכים עובדים בלילה מלצר עד שעה שתיים, ובבוקר יום יושנים, אז לחבות שקט לי בכיתה. עובד מלצר. מה אתה רוצה שנעשה? מה אתה רוצה? אם כן חברים, ככה לא בונים נוער. לבנות נוער שלא יודע בשמה עושה פה, לבנות נוער שהסיכוי שהתגרש עם הבחורה שלו בקרוב ל-60%, כי הוא לא מתחתן עם בחורה, הוא מתחתן עם מין, הוא לא מתחתן עם בחורה, הוא מתחתן עם צבע, וצבע משתנה, וצעצוע, עם צעצוע לא מתחתנים, עם צעצוע לא מתחתנים, עם צעצוע משחקים, משחקים, ואם משחקים, אל תבוא ותנות לאף אחד. כי שני אנשים לא יכול להיות אותו טבע, לא יכול להיות, בחיים לא. ואיזה מקום זה נתקע בנושא הזה? הבנתם אותי חברים? אנחנו עושים צחוק מעצמנו. זהו היסוד הגדול ביותר, ואני רוצה לסיים עם סיפור מה שהיה לי במקסיקו, ולהיום בתור פגישה ראשונה, אני מקווה את זה. אני נסעתי לעשות כסף בשביל ישיבות וכדומה במקסיקו. אני נסע כל פעם לפני חנוכה, לא היה עוד שפעת החזרים. אני חוזר ממקסיקו, יש שני מטוסים. מטוס אחד הוא 90 אנשים, ממקסיקו לניו יורק, זה מטוס גם גדול, אבל יחסית הוא קטן לגבי אל על. ומטוס שני מקנדי, זאת אומרת, משדה התעופה קנדי לארץ, 357, זה ג'מבו של אל על. המטוס הראשון נוסע 476. מה זה 476? ההבדל בגיאוגרפיה בין דרום אמריקה, שזה מקסיקו, לצפון אמריקה של היום, זה שעתיים. זאת אומרת, כמו שהיום, בין היום לניות בזה של 8 שעות, 7 שעות, אם אתה רוצה לטלפן, אתה חייב לדעת ששם עכשיו, אני יודע, 10 בבוקר. בסדר? אז שם בין דרום אמריקה לצפון אמריקה שעתיים. אז אם אתה יוצא מ-9 ממקסיקו ומגיע לשדה התעופה בקנדי ב-1, זה נהיה 3. הבנתם אותי? 4:06, 4 שעות, 06. הגעתי לקנדי, חיכיתי שם מ-3:07, הגיע ג'מבו של אל על, 357 נוסעים, עלינו, אני יושב שם במטוס, וידעתי ששני חברים שלי, שגם באו לעשות כסף לישיבות, ישבו במחלקה ראשונה. תלמידים, מחלקה ראשונה זה שיא הכיף. שם אתה יושב, אתה מקבל כל 5 דקות גלידה עם קפה הפוך, הפוך על הפוך, קפוצ'ינו. אתה יש לך אל קודשין חביבי, משהו שיגאון, וגומי אביב כבר שם בפרדייס 36 קפיצים. אבל הלוקסוס הזה עולה $3,000. זה מחלקה ראשונה. התפלאתי איך הבחורים האלה שעושים כסף לישיבה, מה הם צריכים במחלקה ראשונה? שב, שאני יושב, תן את הכסף הזה לישיבה, מה אתה... אמרו לי, יש להם מיילינס, יש להם, אני יודע, יש להם נקודות, נושא המתמיד. באתי לדבר עם חבר שלי שם, מאחורי הווילון, איפה הוא היה, איזה כתופות, ואני השתדלתי לא להכניס אפילו את האצבע של הרגל שלי מאחורי הווילון. למה אם אני מכניס אצבע, אני חייב לשלם $200. אם כל הגוף נכנס, עולה $3,000, אם אני מכניס את האצבע, אני צריך לשלם $200, אמרו שאני אפילו $200 לא משלם. אני עומד, מדבר אחרי הווילון, ושאל אותו, פתאום אני רואה בלגן אצל הדייל. בלגן, דייל, יש להם דייל מיוחד, למחלקה הראשונה, זה נקרא first class. מחלקה הראשונה. נכנס בן אדם מלוכלך, שחור, עם קרועים, התיישב במחלקה הראשונה מול העזאזל, מה זה פה? קלקל לנו את המצב רוח, אנחנו אוהבים לשבת, או שם... תוציא אותו מכאן. זה לא יכול לשלם $3,000. וככה אני רואה בלגן, והיו בלחץ, אז כן, קלקל להם. אמרו לדייל, תוציא אותו, מה איך אני אוציא אותו? זה הרי להיות שם חופשי, ואם היה בא עם בגד ים, הייתי יכול להוציא אותו. בגד ים. חברים יקרים, אומר, אני לא יכול להוציא אותו, אמרו, תעשה טובה. אמרו, אולי הוא נוסע בלי כרטיס, וואלה, קמבלים אתם. בניו יורק, עד שאתה נכנס למטוס, 5 פעמים בוסקים לך את הכרטיס. תוריד את הכובע, תוריד את הנעליים, כל הולך כמו מסריח עם הגרביים של 9 הימים, כמו יצא מהמקווה, מה אתה, איך אתה, מה? הם היו בלחץ, אמרו לו דיין, שמע, אולי הוא עושה על המקום שלו שלו, אבל בכל כרטיס יש חותמת איפה המקום, וזה יכול להיות. אמרו לו, עשה טובה, תבדוק לו הכרטיס, הוא אומר, איך אני אבדוק רק לו, זה לא יכול להיות. פתאום אומר הדיין, תראה לי מה, אני בודק לכולם. אני בודק לכולם, ובסדר, היה סיכום. נכנס לדייל חבוב, תראה לי הכרטיס שלך, אומר, אדוני, אני שילמתי. אומר, תראו, קיבלתי הוראה ממגדל הפיקוח, שיש פה זהות ערבית על המטוס, צריכים לדעת שכל הכרטיסים, כולה, להוציא הכרטיסים עם הפספורטים, עם הספר, נשים פה על הכיסא. כולם שמו, היה סיכום. תביא לי הכרטיס שלך. נעלה. די. 48 במזרח הרחוק, איך הגעת לפה? איך הגעת לפה? הוא אומר, אני ראיתי מקום פנוי, בל תשחית. תביא לי מישהו שיגיד שזה המקום שלו, אני הולך. ראיתי מקום פנוי, למה שישר פנוי? אומר לו, דייל, אתה פה לא יכול לשבת. אומר, למה אני לא יכול לשבת? אומר, כי פה צריך לשלם 3,000 דולר. אומר, לא פרובלם. מוציא מהסמרטוטים שלו 3,000, מתחיל לספור. אומר לו, אל תספור בעיניים שלי. אל תספור! בשמיים לא עושים עסקים. היית צריך לספור למטה. תביא פה מיליון דולר, לך, אין פה שום עסקים. אני לא יכול לשכוח את זה. בשמיים לא עושים עסקים, עסקים עושים למטה, הבנתם? אנחנו נגיע לעולם הבא. מי מוקדם ומי מאוחר. חברים יקרים, הזמן בורח, הזמן רץ. מפני שיבה תקום, תתעורר לפני שתהיה זקן. חוכמה שתהיה דתי כשאתה זקן, אחד אמר לי באשדוד, כבוד הרב, אני מבטיח לך, בגיל 60 מפסיק לראות טלוויזיה. הוא היה בן אדם נחמד, עמד בהתחייבותו, כי בגיל 58 הוא נהיה עיוור, הוא כבר לא ראה טלוויזיה. והגולם השני שאכל טריפות נבלות חזיר, אומר כבוד הרב, אני בגיל 55 יפסיק לאכול נבלות, כי בגיל 50 קיבל אולקוס, אכל רק פרחיות אורס, אתה תאכל חזיר עם פרחיות אורס. מה אני רוצה לומר לכם חברים? הזמן בורח לנו, כל אחד יגיע לבית דין של מעלה. ותזכרו טוב מה אני אומר לכם, אני אומר לכם לעצמי, בשמיים לא עושים עסקים, עסקים עושים פה. כשאתם צעירים, אתם עושים עסק מצוין עכשיו, כשאתם באים פה ללמוד, כמו שאמרתי לכם על יהודה, אתם מבטלים את העולם הזה שלכם לעולם הבא, כי אתם בכיף של העולם, אתם צעים בתיכון, כולם רצים אחריכם, וביתם בלילה, במקום להסתובב בדיסקוטק, או בלילה ודיקוקוליקו, אתם באים פה ללמוד, אתם עושים את הפעולה שנקראת יהודית. ולכן נא לזכור בנושא הזה, בשמיים לא עושים עסקים, עסקים עושים פה. נא לזכור, זכותנו על ארץ ישראל, נא לזכור את המילה יהודי, נא לזכור השפן הקטן, ואם ירצה השם, ניפגש עוד פעם. מי שרוצה, יש פה ניירת על העניין הזה של יהודי. כל טוב לכם, שלום.